שלום וברכה ובוקר טוב, שואל חיים. שלום הרב, הרב ציין ששבט לוי פטור ממלחמת רשות. אם כך, למה מבטלים את הפטור לכהן שהרס גירושה וחללה ולא לקחה בגלל החטא שעשה? הרי יש לו פטור בכל מקרה, כיוון שהוא משבט לוי. תודה רבה לרב ולצוות. רגע, אם הוא פטור, נכון, יש לו פטור, ומבטלים את הפטור הזה במידה והוא לקח גרושה וחללה, זה בדיוק זה. שואל מאיר, שלום, מדוע התורה לא מטילה שום חובה כלפי הרוצח לנסות לפייס את המשפחה של הנרצח? שיפעל במשך חייו לנסות להשלים לפחות קצת את החסר שהוא גרם להם. איפה הצדק? או האם זה עניין של לפנים משורת הדין, ולכן הוא נכתב? תודה. כל אדם שחוטא לחברו צריך לפייסו. זה לא קשור בכלל לשאלה אם מה שהוא חטא זה היה רצח, או גזל, או פגיעה וכדומה. ולכן התורה לא צריכה להגיד את זה במפורש לגבי הרוצח, כי זה מובן מאליו כחלק ממצווה כללית לפייס את חברו על נזק שעשה לו. המשך פרק י' בספר דברים, פרשת משפטים, פרשת שופטים, פסוק י' א', וכי יהיה איש שונא לרעהו וערב לו וקם עליו ויקהו נפש ומת, כלומר מדובר פה על רוצח במזיד, ונס אל אחת הערים האלה, ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם ונתנו אותו ביד גואל אדם ומת. כלומר יש לנו כאן הלכה שבדרך כלל כשיש חיוב מיטה, יד העדים היא זו שתהיה בו בראשונה לעמיתו, אבל במידה שמדובר במקרה שמדובר ברצח, אז יש קדימה לגואל אדם על פני כל אדם אחר. איפה נעשה את ההריגה הזאת? בבית הדין כמובן, לא מדובר בשדה. מוסרים אותו ביד גואל אדם, כוונה שגואל אדם מגיע לבית הדין, והוא זה שמבצע את פסק הדין. לא, מה? אם הוא לא רוצה, אז זה עובר לעדים. זה הכל. כן? אבל אם לכתחילה, מצווה עליו יותר. כן? מה? זה חלק מעשיית הצדק. לא, זה לא חוק בידיים, להפך, מביאים אותו לבית הדין. זאת אומרת, בית הדין החליט שאותו אדם חייב מיטה. השאלה, מי יבצע? אז בדרך כלל זה העדים. במקרה הזה יש לו איזושהי זכות, כי הוא כביכול זקוק לקבל את הפיצוי על זה שלקחו לו את קרובו, ולכן נותנים לו. לא תחוס עינך עליו וביארת דם ענקי מישראל וטוב לך. כלומר, צריך שההריגה הזאת של הרוצח לא תהיה מתוך רגש של נקמנות, אלא מתוך רגש של עשיית הצדק. כלומר, הנקמה בישראל היא איננה אמוציונלית, היא באה על מנת לעשות צדק, וביארת דם ענקי מישראל וטוב לך. לא תשיג גבול רעך, מרעך. מה זה עושה פה? כלומר, אם אתה משתלט על ממונו של חברך, אז זה סוג של רציחה בעצימות נמוכה. כמו שאמרו, כל הנוטל פרוטה מחברו, כאילו גוזל את, כל הגוזל פרוטה מחברו, כאילו נוטל את נפשו. כן? כי יש קשר בין הנפש של האדם לבין הרכוש שלו, שהוא עמל בו, שלא עמל בו, וכל פנים, זה המשך האישיות שלו, זה כמו כלים, כלים שמגדילים את מרחב הפעולה של האדם, ולכן זה הובא פה, יחד עם דיני רציחה, הוא לא תשיג גבול רעך. מה זה להשיג גבול? אז תלוי איך כותבים את זה. פה בתורה זה כתוב בסמך, מלשון נסיגה, כלומר אתה גורם לגבול שלו לסגל. מה שאין כן בספר משלי, כתוב לא תשיג בסין, מלשון להשיג, כלומר, לא מצד הדחייה, אלא מצד מה שאתה לוקח. אבל פה בתורה לא תשיג בסמך, משון נסיגה. מדגש בסמך כמובן, בגלל הנון שנפלה. אשר גבלו ראשונים, בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. מה זה אשר גבלו ראשונים? מי הם הראשונים האלה שעשו גבולות בארץ? אז חז"ל אומרים זה הכנענים. כלומר, הכנענים הם ידעו את טבע הארץ, ולכן ידעו איך לחלק את החלקות באופן היותר יעיל, וגם שמו, זרעו את החצב. החצב הוא צמח שהשורש שלו עמוק, וגם ישר לא מתפשט אל הצדדים, וכאשר הוא צובח בעונת החצב, דהיינו בסתיו, אז רואים בדיוק איפה הגבול. לכן אומרת הגמרא, החצב הוא מה ששובר את רגליהם של הגזלנים. כן. אז זה אסור להשיג את הגבול אשר גבלו ראשונים, בהחלתך אשר תנחל, בארץ אשר מלואיך נותן לך לרשתה. מכאן הם מבינים שלכנענים הייתה שייכות לטבע הארץ. אותו דבר לגבי מי שנטע קרם ולא חיללו, אז יש דיון בגמרא מה זה קרם, מה נקרא, כמה גפנים זה, ובאיזה סדר הם צריכים להיות מסודרים. אז אומרת הגמרא זה חמישה גפנים, שניים מול שניים ועוד אחד יוצא זנב. למה דווקא כך? כי זאת הייתה צורת עשיית הקרמים של הכנענים. אז זה מה שתואם את הטבע של הארץ. זה גם, מה? אתה יכולת להגיד גם את זה, אבל זה לא מה שחז"ל אמרו. זאת אומרת, יש, מעניין שיש תנועה בישראל, תנועת צופרים בעיקר, כלומר תנועה כנענית, שהם מאוד רצו להגדיר את האדם לא על פי הלאום, לא אם הוא יהודי או ערבי, אלא על פי הארץ, אפילו השורשים. זה כמין רומנטיקה מהסוג של... של כמה פשיסטים שהיו שהרגישו שהאדם מוגדר על ידי האדמה. אז יש צד בדבר הזה, כלומר אם אתה רוצה להבין את טבעה של ארץ ישראל, עליך ללמוד מדרכיהם של אלה שקדמו לך כאן. לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, בכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. טוב, הדבר הזה כבר נאמר בתחילת הפרשה. בתחילת הפרשה, כשנאמר על דיני סקילה של עובדי עבודה זרה, איש או אישה, אז שמה גם כן שצריך על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים. למה התורה חוזרת על כאן? כי בדרך כלל דרכה של תורה, מבחינה סגנונית, שכשפותחים בנושא, מסיימים באותו הנושא. וכאן מדובר בדיני רציחה, ואז יש לפעמים שהעד הוא הרוצח. איך העד הוא הרוצח? כשהוא עד זומם, הוא זה עד שקר. הוא רוצה להרוג מישהו, ואז הוא מעיד נגדו. אז, צריך, אז גם פה זה סוג של רציחה עקיפה, וכאן התורה צריכה לתת טיפול בדבר. לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, בכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים, או על פי שלושה עדים, יקום דבר. אז מה קורה, למדנו למה שניים או שלושה? למדנו שאם יש חבורה של שלושה עדים ואחד נפסל, כל הקט נפסלת. כי יקום עד חמאס באיש, לענות בו שרה ועמדו שני האנשים, אשר להם הריב לפני השם, לפני הכהנים והשופטים, אשר יהיו בימים ההם. ודרשו השופטים היטב, והנה עד, שקר העד, שקר ענה באחיו. איך יודעים שהוא עד שקר? באים שני עדים אחרים. אז שני עדים פוסלים אותם. מי אמר ששני האחרונים הם יותר טובים משני הראשונים? הכוונה שהם אומרים דבר המתבקש, והוא איך אתם מעידים כך? הלא אימנו הייתם באותו זמן ובאותה שעה ובאותו מקום שאתם כלומר, הייתם באותה שעה שאתם אומרים שראיתם את המעשה והייתם במקום פלוני, אנחנו יודעים שבאותה שעה הייתם איתנו במקום אחר. אז זה מחזק. עכשיו, מה קורה אם באים אחר כך שני עדים ומזימים את שני העדים האחרונים? אז יש לנו כבר שישה עדים. כן? אז הורגים, למשל, במידה שמדובר בדיני נפשות, אז הורגים את השניים. אבל מה קורה שפתאום באים עוד שניים? אז הגמרא אומרת, במקרה כזה מבטלים את כל הדין, כי רואים שהיא איסטטית, כלומר היא איננה ישרה, ואז מבטלים. רבי חנניה